כל חי אונליין 93fm.co.il
Soleros osha shuoi Ovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, תדבב בתיבת תפשין, עין זין, ערב שבת קודש, פרשת ויחי. חזק חזק ונתחזק, בעזרת השם ובישועתו, מסכת בבא מציעא, דפים קופטט וקוף יוד. מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בסיומו של השיעור היום בעזרת השם ובישועתו, יוותרו 9 דפים לסיום מסכת בבא מציעא. השתבח שמו של הבורא לעד ולעולמי עולמים. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף ח' ממסכת בבא מציעא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע חכמים אינם צריכים להשתתף בשמירת העיר? והתשובה היא, משום שתורתם משמרתם, שנאמר בשוכבך תשמור עליך. שאלה שנייה, האם רב נחמן סובר שאין דין של בר מצרה? והתשובה, לרשי, לרב נחמן אין דין דבר מצרה, גם לא לעניין מחר. ולתוסות כוונת רב נחמן, שדווקא כאשר החזיק מן ההפקר, אין הבר מצר יכול לסלקו, משום שאם היה חפץ בשדה, יכול היה לזכות בה בעצמו. שאלה שלישית, מאיכן נלמד הדין של בר מצרה? התשובה מהפסוק, ועשית הישר והטוב. שאלה רביעית, באיזה אופן יש דין לדבר מצרה גם במקבל מתנה? והתשובה, כאשר כתב לו המוכר אחריות, שכן אין דרך לכתוב אחריות על שטר מתנה, ומן הסתם מחר לו ורק מערים. שאלה חמישית, שכן וקרוב, מי קודם ומניין? התשובה, מסתבר ששכן שנאמר, טוב שכן קרוב מאח רחוק. והשאלה האחרונה על דף קופחת, קנה בן המיצר את השדה, האם יכולים שאר בני המיצר לדרוש להתחלק עמו בשדה? התשובה, אם בא לפניהם, אינם יכולים לסלקו, אבל אם באו כולם לקנות יחד, יכולים לסלקו. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. בסייעת הדשמיא, על הדף אשר למדנו אתמול, על הדף קוף ח' ממסכת בבא מציעא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים קופטט וקופיוד, ממסכת בבא מציעא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בתחילתו של דף קופטט. מן המשנה המצויה בשורה הראשונה של הדף, משנה הפותחת במילים המקבל שדה מחברו לשנים מועטות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מבארת את דיני החוכר שדה מחברו לעניין זריעת פשטן וקציצת ענפי עץ השקמה. אבל בקבלנות שקיבל שדה מחברו לזורעה וחולקים במה שיוצא מן השדה, לא שייך לדון מה מותר לו לזרוע, אלא יכול לו לזרוע מה שירצה וחולק עם בעל השדה בכל מה שגדל בה. כלומר, שהרי הבעלים אינם מפסידים מכך שהוא זורע פשטן או נוטל ענפי השקמה, שהרי הם חולקים עמו בהם. אומרת המשנה, המקבל שדה מחברו בחכירות לשנים מועטות, דהיינו פחות משבע שנים שבהם יזרע השדה, וייתן לו בשכר החכירה מעות או מה שצומח בה, ולאחר מכן יחזיר לו השדה, לא יזרענה החוכר פשטן משום שהוא מכחיש את הקרקע, ואינה מתחזקת שוב עד שבע שנים, מעת הזריעה. מבאר רבי עובדיה מברטנורה שהסיבה שאין הקרקע חוזרת לחוזקה הקודמת שבע שנים אחר כך, זה משום ששורשי הפשטן נשארים בקרקע שבע שנים, וכל זמן שהם בקרקע הם מכחישים אותה, וכבר אז תשוב השדה לבעליה ונמצא מפסידו שלא יוכל לזרוע את השדה כראוי. עוד אומרת המשנה, וכן אין לו חלק בקורות שעושים מהענפים הגדלים בעץ הנקרא שקמה. זה עץ סרק שקוצצים את ענפיו ועושים מהם קורות הראויות לתנם בבניין, רבי עובדיה מברטנורה כותב שזה עץ תאנה של יער שאינו מוציא פירות וקוצצים את ענפיו לצורך עשיית קורות לבניין, כי העץ הזה אחר שקצצו אינו מוציא שוב ענפים הראויים לקורות בפחות משבע שנים, וכיוון שקיבל את השדה לפחות משבע שנים, נמצא שלא חכר את השדה על דעת ליטול קורות, שאם ייטול את הענפים לא יחזרו לגדול עד שבע שנים אחר כך, ונמצא שאין מחזיר לו את הקרן. אומרת המשנה, ואם קיבלה חוכר הימנו מבעל השדה את שדהו לשבע שנים, בשנה הראשונה לאחר שקיבלה יזרענה לשדה בפשטן, שכאשר יגיע הזמן שתחזור השדה לבעלים היא תהיה חזקה כפי שהייתה בתחילה, וכן יש לו באותה שנה ראשונה חלק בקורות שעושים מעץ השקמה, שאם נוטלן אז יגדלו ענפים שוב כפי שהיו עד שיחזיר לו את השדה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את דף קופטט ממסכת בבא מציע, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין המבואר במשנה, שאם חכר שדה לפחות משבע שנים אינו נוטל כלל מקורות עץ השקמה הגדל בה. אמר אביי, דווקא בקורות שעושים מגוף ענפי עץ השקמה אין לו חלק, כיוון שאז לא יגדלו הענפים עד שיחזיר את השדה למחקיר ונמצא מפסידו. אבל בשבח של עצי השקמה, של הענפים של עץ השקמה שגדלו והשביחו בזמן שחכר השדה והם שווים יותר, יש לו חלק בו, כלומר שנוטל דמים בשיעור שווי השבח כאשר מסתלק מן השדה בסוף זמן החכירות, כי הוא חכר את השדה על דעת ליטול חלק בכל הגדל בה. כך התוספות בדיבור המתחיל, אלא מעטה. ואומנם את הענפים ממש אינו יכול ליטול מפני שמפסידו, אבל בשבחם יכול ליטול שאינו מפסיד את בעל השדה בכך. זו שיטת אביי, ורבה אמר, לא רק שאינו נוטל בענפים ממש, אלא אפילו בשבח ענפי השקמה, נמי אין לו חלק, ואף שאפשר שחכר את השדה על דעת ליטול בו. מיתי ויקשו בני הישיבה ממה ששנינו בברייתא. המקבל שדה מחברו בחכירות והגיע זמנו לצאת ממנה, שמין לו את המגיע לו. מפרשת הגמרא מה כוונת הברייתא, כי הרי לא נתבהר בברייתא מה שמין לו. מה אליו, האם אין הכוונה ששמין לו בשבח ענפי השקמה ונותנים לו את שוויים? אם כן, קשה מדברי הברייתא לרבה שאמר שאין שמים לו את שווי שבחם. תרץ לגמרא, לא, אין כוונת הברייתא ששמים לחוכר את שווי שבח ענפי עץ השקמה, אלא ששמים לו את שווי שבח ירקה וסילקה, הירקות והתרדים שגדלו בשדה. שואלת הגמרא, אם מדובר בירקה וסילקה, מדוע אמרה הברייתא שרק שמין לו את שוויים? נעקור ונשקול, יעקור ויטול את הירקות והתרדים עצמם. בשיבה הגמרא, הברייתא דיברה בדלא מתא יומא דשוקא, שעדיין לא הגיע יום השוק שבו מוכרים את הירקות ואין ראוי לעוקרם ולתלם, מחשש שיתקלקלו עד יום השוק, ולכן שמין לו רק שווי שבחם ונוטלו. אומר הראב"ד, מה שהעמידה הגמרא בירקות ולא בפירות, משום שבהם אין צריכים לשום לו שוויים, אלא אם כן לא הגיע הזמן לכיתתם. אם הגיע הזמן, משאירם עד יום השוק ומלקתם. אבל בירקות אינו יכול להשותם עד יום השוק וללקתם אז, משום שבכך שמשאירם מבטל את בעל הקרקע מלזרוע את הירקות מחדש. בקשה הגמרא על דברי רבה מברייתא אחרת. תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רבה, ממה ששנינו בברייתא. נאמר בה, המקבל שדה מחברו בחכירות והגיע שנת השביעית, שמין לו. תחילה מברר את הגמרא את דברי הברייתא. ממה שנאמר ששמין לו בהגיע שנת השמיטה, משמע שדינו להסתלק אז מן השדה. בקשה על כך הגמרא, שביעית, מיקה מפקה, ערה, וכי בשנת השביעית נפקעת הקרקע מן הקונה או החוכר אותה, שהוא צריך להסתלק ממנה? תרץ את הגמרא אל האימה, אמור שהגרסה בברייתא כחי. המקבל שדה מחברו והגיע שנת היובל, שמין לו, שביובל אכן חוזרות השדות לבעליהם. ממשיכה הגמרא לברר את דברי הברייתא, והקטי ועדיין קשה יובל ממפקע קבלנות, וכי שנת היובל מפקיעה את השדה ממי שקיבל את הקרקע לעבוד בה לזמן מסוים? והרי, והארץ לא תימחר לצמיתות, אמר רחמנה בספר ויקרא פרק חפי פסוק חף ג', דהיינו שמי שקונה קרקע לצמיתות, אמרה התורה, שאין הקרקע נצמתת לו אלא נפקעת ממנו בשנת היובל. אבל אין נפקעת הקרקע ממי שרק קיבל את הקרקע לעבוד בה לזמן מסוים, שכן היובל מפקיע את הקרקע ממי שאילולי בו היובל הייתה נשארת לצמיתות. אבל מי שאף לולי היובל אין הקרקע נשארת בידו לצמיתות כמו חוכר וקבלן, אין היובל מפקיעו. מסיים את הגמרא לבאר את דברי הברייתא, ומתוך כך קשה על רבה, אלא אימה אמור שהגרסה בברייתא היא, הלוקח הקונה שדה מחברו והגיע היובל שצריך להסתלק מן השדה, שמין לו. מבואר מכך שאומנם גוף השדה חוזר לבעלים, ומכל מקום את שווי השבח שמין הבעלים ומחזירים ללוקח, ואף אם היו אלו ענפי עץ השקמה שהשביחו בזמן שהייתה הקרקע שלו, הנה מוכח מכך שענפי עץ השקמה דינם כפירות ולא כדברי רבה שאמר שאין שמין לחוכר את שווי שבחם. וכי תאימה אם תרצה לתרץ אחנמי, שגם כאן הכוונה כפי שנרצה הגמרא לאל ששמין לו בירקה וסילקה, את שווי השבח של הירקות והתרדים שגדלו בשדה? אין לתרץ כך שהרי סילקה וירקה ביובל הפקרה הוא. הירקות והתרדים הגדילים בשדה בארץ ישראל בשנת היובל, מופקרים הם לכל הרוצה לתלם, וממילא אין שמין לו את השבחם. אלא, מהי כוונת הברייתא? לאו, האם לא? האם אין הכוונה ששמים לו את שווי שבח ענפי עץ השקמה, ואם כן קשה לרבה שאמר שאין שמין? תרץ את הגמרא, תרגמה אביי אליבא דרבה, ביאר אביי שהוא הבר פלוקתא של רבה. ביאר את כוונת הברייתא שתהיה כשיטת רבה. שי ניאתם שונה הדין בברייתא שמדברת בקונה שדה והגיע שנת היובל, דאמר קרא, אמרה התורה בזה בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד ג', יצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל. דייקו חכמים מן הפסוק שדווקא הממכר, דהיינו השדה או הבית שמחר, חוזר אליו ביובל. אבל השבח שהשביח השדה או הבית בשנים שהיו אצל הקונה, אינו חוזר אליו אל השמין את שוויו לקונה ונוטלו. אבל כל זה אמרה התורה במחר, אבל המקבל שדה מבעליה לזמן מסוים כדי לעבוד בה ולהחזירה בתום הזמן, לא נאמר בו דין זה שהשבח אינו חוזר לבעל השדה. שואלת הגמרא ונגמר מיני, נלמד את דין המקבל שדה לעבוד בזמן מסוים מדין המוכר שדה שחוזרת אליו ביובל, ונאמר שכשם שבדין זה השבח שהשביחה השדה אינו חוזר למוכר, כך גם במקבל שדה לזמן מסוים לא יחזור השבח שבא לבעל השדה, אלא יתלנו הקבלן מי שהשביח ברשותו. משיבה הגמרא, אתם שם בברייתא שדיברה במוכר שדה והגיע שנת היובל, הרי זבינה מעליהו, מכירה גמורה היא לקונה. מה שהשביחה השדה כשהייתה אצלו, דינו שיש שייך לו. מה שחוזר את השדה למוכר ביובל, הפקעת דמלכאי. מצוות המלך היא שהפקיע את השדה מן הקונה. ומצוותו היא רק על השדה עצמה ולא על השבח שהשביחה עד עכשיו שהוא שייך לקונה. כפי שלמדנו לאל מן הפסוק. אבל כאן במקבל שדה שמתחילה לא בא להיות לו לעולם אלא צריך להחזירה, לכן גם את השבח שהשביחה היא אינה שלו אלא חוזרת לבעל השדה. מביאה הגמרא מעשה שבו דנו על השבח שגדל בשדה שנחקרה. רב פאפא קבי לרא לאספסתא קיבל קרקע בחכירות כדי לזרוע בשחת, ובזמן שהייתה הקרקע ברשותו, קדחו ביטלי, צמחו באילנות. קיקה מסתלק, שהסתלק רב פאפא מן הקרקע בסוף זמן החכירות, אמר לו, הוא אמר לבעלי הקרקע, אבו לי שבחה, הביאו לי את שווי שבחה אילנות שצמחו בשדה, כשהייתה הקרקע ברשותי. אמר לרב שישה בריידר, אבידי לרב פאפא, כיצד תובע אינך את שווי שבחה אילנות שאינו מגיע לך? אלא מעטה לפי דבריך, וכי אם היית חוכר דיק לדקל לזמן מסוים כדי לאכול את פירותיו, ואלים, היה הדקל מתחזק, כלומר שהיה מתעבה וגזעו היה גדול יותר, אך אינה מדבא עם הר שבחי? האם גם בזה היית תובע את שווי שבח הדקל עצמו? הרי לא קיבלת את הדקל כדי ליטול את שבח גופו, אלא רק כדי לאכול את פירותיו? ואם כן גם כאן, הלא קיבלת את הקרקע רק כדי לזרוע בה ולהצמיח שחת, ולא כדי ליטול את שבח האילנות הצומחים בה, ומדוע אינך תובע את השבח הזה? וגם לאביי שנוטל בשבח עצי עץ השקמה, לא אמר זאת אביי אלא במקום שאין פירות, שאז סובר שירד החוכר על דעת ליטול בשבח הענפים. אבל כשקיבל דקל לאכילת פירותיו, גם לדבריו לא ירד אלא על דעת לאוכלם, ולא על דעת ליטול בשבח מה שמתאבא הדקל. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אלא. אמר להישיב רב פאפה לרב שישה, יש לחלק בין הדברים. אתם שם לגבי דקל שנתאבא, אכן אין לו ליטול בשבח גופו שהרעילה ודעת הדעה חינכית. לא ירד על דעת ליטול את שבחו של הדקל, אלא רק כדי לאכול את פירותיו. אבל אנא, אני, אחה, במקרה הזה שירדתי לשדה כדי לזרוע בשחת, הדעת הדאחי נחתינה. על דעת כן ירדתי ליטול את כל מה שיצמח בשדה. והרי צמחו בה גם אילנות, ולכן אני יכול לטבוע גם את שווי מה שהשביחו האילנות כשהייתי בשדה. דנה הגמרא בדעתו של רב פאפה ומבררת כמן, כמו מי סבר רב פאפה, לכאורה כאביי דאמר, שהחוכר קרקע אף שאין לו חלק בענפי עץ השקמה עצמם, מכל מקום בשבח של ענפי השקמה, יש לו חלק, שרי חכר את השדה על דעת כן, ולכן טבע את שווי השבח שהשביחו האילנות, שצמחו בשדה כשהייתה ברשותו. שרי לדעת רבה, אף שאפשר שקיבל את השדה על דעת ליטול בשבח ענפי השקמה, מכל מקום אין לו חלק בהם, כיוון שלא קיבל את השדה אלא כדי לזורעה בדבר אחר. ואם כן גם כאן, אין לו חלק בשבח האילנות שצמחו בשדה, אף שאפשר שקיבל את השדה, גם על דעת ליטול בשבח הזה, כיוון שקיבלה רק כדי לזרוע בשחת, ולתלו. כך תוספות בדיבור המתחיל כמן כאביי. נוחה הגמרא ואומרת אפילו תימה, גם אם תאמר שרב פאפה סבר כרבה, שאמר שאף את שווי שבח ענפי השקמה אינו נוטל, מכל מקום כאן טבע את שווי שבח האילנות שצמחו בשדה, שהרי יש לחלק. התם שם בחוכר שדה, והיה בעץ שקמה, אכן סובר רב פאפה כרבה, שאינו נוטל, וזאת מכיוון דלית לפסיידה, אין לך אוכר הפסד במה שהשביחו ענפי העץ הזה בשדהו, שהרי העץ הזה עמד במקומו קודם שחחר את השדה, ומתחילה חחר את השדה על דעת לזרוע בשאר המקומות. מה שהשביח העץ לא מנע ממנו את החרישה והזריעה בשאר חלקי השדה. אבל אחר כאן בחכירתו של רב פאפה איקה פסיידה, מפסיד רב פאפה מכך שצמחו אילנות בשדה, והשביחו שהרי בכך מנעו ממנו לחרוש ולזרוע שחת באותו מקום. ולכן צריך בעל השדה לשלם לו לחוכר, לרב פאפה, שווי שבחם של האילנות. מביאה הגמרא את המשך הדין ודברים שהיה בין רב שישה לרב פאפה. אמר לרב שישה לרב פאפה וכימה פסיידתיך, כמה הוא ההפסד מכך שצמחו אילנות בשדה, הלא, ידה דאספסטה, מקום האילנות שבו היית זורע את השחת, זה מה שהפסדת, ואם כן שקול ידה דאספסטה, וזיל טול את שווי השחת שהיית מגדל באותו מקום, שהוא פחות משווי שבח האילנות, ולך, מדוע רוצה ותובע אתה ליטול את שווי שבח האילנות? אמר לי, ישיב לו רב פאפה, אנא קורקמה רישקה רבי, אני לא הייתי מגדל שחת במקום האילנות, אלא הייתי מגדל קרקום גינה, שהוא המשובח שבצמחי הקרקום, ודמיו יקרים מאוד, ושוויו הוא הרבה יותר משווי השחת, ונמצא שהפסדתי מכך שצמחו אילנות הרבה יותר משווי השחת שהייתה גדלה שם, ולכן אני תובע את שווי שבח האילנות שצמחו שם. ומסביר החזוני שסברתו של רב פאפה שחילק בין שבח עצי השקמה לשבח אילנות שצמחו מעליהם בזמן החכירות, כי בשבח ענפי השקמה נחלקו אביי ורבא. אביי סבר שכיוון שיש לחוכר חלק בשדה בזמן חכירותו, הרי גם בשבח שכל מה שגדל בשדה באותו זמן יש לו, ונחשב כפירות השדה שנוטל בהם, ואילו רב הסבר, כיוון שאין עץ השקמה עומד להינטל עכשיו, אין החוכר חולק בשבחו, אלא חולק רק בשבח של מה שעומד להינטל, כיוון שרק על דעת כן קיבל את השדה. אבל בשבח האילנות שצמחו מעליהם, שהפסיד מקומם לזריעת השחת, מכיוון שיש לו חלק בשבחם כנגד הפסדו, ועל דעת כן קיבל את השדה, לכן גם לרבה נוטל גם את כל שבחם שהשביחו בשעת חכירותו. שיחה הגמרא ואומרת, אמר לי רב שישה, בכך שאמרת שהיית מגדל במקום האילנות קרקום גינה שקוצרים אותם בכל שנה, ולא אמרת שהיית נוטע אילנות שנשארים שם לעולם, גל התדעת אך דלמישקל והסתלו כעבדת. גילית שהיה דעתך לזרוע שם דבר שתתלנו אחר צמיחתו ותסתלק, ולא הייתה דעתך לזרוע שם דבר המתקיים כדי ליטול את שווי שבחו כשתסתלק. ולכן, שקל קורקם הרישקה וזיל, טול את קרקום הגינה שהיית מגדל, ולך. כלומר, עקור את האילנות שצמחו באותו מקום ותיקחם לעצמך, ולא תיטול בשבחם שהשביחו בזמן שהייתה הקרקע ברשותך. וכשתבוא לעקור, אין לך אלא דמי עצים בלבד שייתן לך בעל הקרקע, תמורת העצים עצמם שאתה בא לעקור לו, שהרי כאשר תעקרם, לא יהיו הם אילנות חיים שימשיכו להשביח אלא עצים בלבד. זאת אומרת שרב שישה סבר שאין רב פאפה צריך ליטול ממה שהשביחו האילנות יותר מכנגד הפסדו כתוצאה ממה שצמחו האילנות במקום שהיה יכול לזרוע, אבל אינו נוטל משום כך בכל שבח האילנות שלא על דעת כן קיבל את השדה. ותוספת בדיבור המתחיל, אין לך אלא דמי עצים בלבד, כותבים שמדובר בעצים שאינם ראויים לנוטעם במקום אחר, ולכן אינו נוטל אלא דמי העצים שלאחר שיעקור אותם אינם ראויים אלא לתשמיש העצים. אבל אם הם ראויים לנוטעם במקום אחר, הרי יכול לומר שיכול באמת לעוקרם ולנוטעם במקום אחר, ואם כן צריך ליטול גם בשבחם, כמבואר לעיל בדף קופה לפעמוד א', שאם לא משום יישוב ארץ ישראל יכול לזורע זיתים בשדה חברו וגדלו, לומר זיתי אני נוטל וליטול שבחם. ויהיה הגמרא מעשה דומה בעניין חוכר שדה וגדלו בעצים. רב ביוואי בר אביי קבי לרה קיבל קרקע לזורע בחכירות והאדר למשוניתה, כמין שן של סלע ער הקיף את הקרקע. קלחו בי זרדתה, צמחו על הסלע הזה יצאי זרדים, כי כמסתלק שהגיע הזמן להסתלק מן השדה, אמר לי, הוא אמר רב ביוואי לבעלי הקרקע, אבו לשבחה, יביאו לי את שווי השבח שהשביחו עד עכשיו האילנות הללו שצמחו בשדה כשהייתה ברשותי. אמר רב פאפי לרב ביוואי, משום דעתית וממולאי, משום שאתם באים ממשפחת עילי הכהן, שהיא משפחה רעועה, אמריתו מילי, מולאיתה? אומרים אתם דברים גבנוניים, כלומר דברים רעועים שאינם נכונים? הרי אפילו רב פאפה שצמחו אילנות בשדה עצמה שקיבל בחכירות, לא אמר שיביאו לו את שווי השבח שהשביחו האילנות, אלא משום דעית לפסיידה, שנגרם לו הפסד בכך שהרי צמחו במקום הראוי לזריעה והיה יכול לזרוע במקומם. אבל אחר כאן שצמחו אילנות הללו בסלע שאינו מקום זריעה, מה פסיידה אית לך? איזה הפסד יש לך בזה שצמחו שם אילנות? הרי אף אם לא היה צומח, לא היית זורע שם, ולכן אינך זכאי ליטול בשווי השבח שהשביחו האילנות הללו. עד עכשיו דנה הגמרא בחוכרי שדות, כעת עוברת הגמרא לדון באריס, שדרכו לקבל שדה מבעליה וליטה בקרמים, לעבוד בהם כאריס לאחר נטיעתם וליטול בשכרו מחצמם. אומרת הגמרא, רב יוסף אבלה, הוא שתה לה, היה לו אדם שהיה נוטע קרמים בקרקעותיו, ועובד בהם כאריס גם לאחר נטיעתם כל ימיהם, לקבל בשכרו מחצמם. לימים שחיב מת אותו אדם, ושבק חמישה חתן וטה, השאיר אחריו חמישה חתנים בעלי בנותיו. אמר רב יוסף, עד העיד נחד, עד עכשיו עבד בשדותיי אדם אחד, והשתה מעתה יעבדו בהם חמישה. ורב יוסף היה ירא מריבוי הדעות, כי מבואר במסכת פסחים דף פ"ט עמוד ב', שאל מי חבורת הפסח מרוצים שיהיה ריבוי דעות בחבורתם, שמה יעקבו מלפתוח בסעודה, ואף שאינם מרבים יותר באכילה. וכמו כן הוא אמר, עד העיד נא לא אבו סמכו הדדי, עד עכשיו לא היה אלא אחד עובד, לא היה לו לסמוך על עבודתם של אחרים, ולכן לא מפסדו לי, לא היו נפסדים הקרמים. אבל אשתה חמישה, מעתה הם חמישה אנשים, סמכו הדדי, סמכו כל אחד על עבודתו של השני, ומפסדו לי, ויפסידו אותי, שלא יעבדו בשדותיי כראוי, כלשון הגמרא במסכת בבא בתרא דף ד עמוד ב', קדירא דבי שותפי, קדירה של שותפים אינה חמה ואינה קרה, כלומר, שאף אחד מהם אינו עושה את הפעולה שצריך לעשות, כיוון שסומך על כך שהשני יעשה זאת במקומו. ולכן אמר לו רב יוסף לאותם החתנים של נוטע הכרם, איש שקליטו שבחייכו, אם תתלו את השבח שמגיע לכם בירושת חותנכם, דהיינו מחצה מן הפירות שצמחו בשדותיי עד עכשיו, ומסתליקתו, ולאחר מכן תסתלקו משדותיי ולא תעבדו בהם, הרי מוטב, ואי לא, אם לא תעשו כן, מסליקנה לכו בלא שבחה, אסלק אתכם משדותיי, בלא שתקבלו מהשבח שהשביחו עד עכשיו כלל, ורשאי אני לעשות כן, כפי שאמר רב יהודה, ואיתימה, ואם תרצה, המור שרבונה אמר זאת, ואיתימה, ואם תרצה תאמר שרב נחמן אמר, היי שתלה דשאחי ונוטע קרמים בשדות אחרים, ועובד בהם כאריס ונוטל מחצה מהם ומת, יורשים דילי מסתלקין להו בלא שבחה, יכול בעל הקרקע לסלק את יורשיו בלא שיקבלו בשבח השדות כלום, כיוון ששבח זה שייך רק לנוטע שעבד בשדה ולא ליורשיו. מסיימת הגמרא ולאו מילתאי, ודבר זה אינו נכון, שלא ככה הלכה, אלא יורשיו נוטלים בשבח שהשביח השדה על ידי המוריש ככל ירושה שהוריש להם. אבל הוא אינו חייב להשאירם לעבוד בקרקע, אלא יכול לסלקם, בכוונת הגמרא שלא נכון מה שאמר, שאינם נוטלים בשבח, אלא נוטלים בו כבכל הירושות. והטעם שיכול לסלקם, משום שיכול לומר שאין לו עסק עם שום אדם, אלא עם הנוטע השמת. כך אומר הרמב"ן. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בנוטע כרמים בשדות אחרים ועובד בהם כאריס ומקבל חצי הפירות שצמחו בהם. ההוא שתה למעשה באדם שהיה נוטע כרמים בקרקעות אחרים ועובד בהם כאריס ומקבל חצי הפירות שצמחו בהם. ואמר לו לבעלי השדות, אם מפסידינה מסלקנה. אם מחמתי יהיה הפסד לפירות הראויים לצמוח בכרמים שנטעתי, וכפי שצמחו בשנים שעברו, אסתלק ולא אעבוד בהם יותר. ולבסוף, אכן אפסיד, הפסיד הנוטע חלק משבח הפירות שהיו רואים לצמוח בקרמים שנטע כפי שצמחו בשנים שעברו, ועדיין נשארו בשדה פירות שהשביחו בקרמים שנטע. אמר רב יהודה, במקרה זה דין הנוטע שמסתלק מנטיית הקרמים בלא ליטול כלל שבחה, את שער שבח הפירות שנשאר, כיוון שמפרשים לנו את כוונתו שאם יפסיד אפילו חלק מן הפירות, יסתלק לגמרי בלא ליטול כלום. אף כהנה אמר דינו שאומנם מסתלק מנטיית הקרמים כפי שאמר, ושקל שבחה אבל נוטל את שבח הפירות שנשאר, משום שכוונתו הייתה שכאשר יפסיד, אומנם מסתלק ולא יעבוד יותר בשדות, אבל ייטול את השבח שהשביחו הקרמים. ומוסיפה הגמרה, ומודר אף כהנה די אמר הנוטע בתחילה במפורש, יפסידנה מסתלקנה בלא שבחה, אם מפסיד אפילו חלק משבח הפירות הסתלק לגמרי מנטיית הקרמים בשדות, ואף לא יטול את שבח הפירות שנשאר בהם, אכן מסתלק בלא ליטול שער שבחה שנשאר, וכדבריו. רבא אמר, אף אם אמר שיסתלק בלא שיטול את השבח שנשאר, אסמכת היא, אמר כן רק לגוזמה כאדם המבטיח את חברו כדי שיסמוך עליו, שאם לא יקיים את תנאו ייתן כך וכך, ולא משום שאכן התכוון שאם לא ישביח כל צורכו לא ייטול אף את שער השבח שישביח, ואסמכת לא קניה. ומי שאומר שיעשה דבר רק משום ששמח בדעתו שיוכל לעשות את הדבר ההוא, ובאמת לא היה יכול לעשותו, או שקרה מקרה שמחמתו אינו יכול לעשותו, אין דבריו תופסים כקניין ואינו מפסיד מחמת דבריו, ולכן גם כאן, אף שאמר שלא ייטול את שער השבח, אינו מפסיד מחמתם. מקשה הגמרא על דעת רבה, ולרבה שסובר, שאף אם אמר הנוטע שאם יפסיד יסתלק בלא שייטול את השבח שנשאר, שהוא אינו מסתלק בלא ליטול השבח, זאת משום שאמר את דבריו רק משום ששמח בדעתו שזה לא יקרה, וזו יסמכת, מה ישנה במשונה הדין, במקרה הזה מהד אתנן ממה ששנינו במשנה לאל בדף קוף ד' עמוד א', המקבל שדה מחברו לזורעה ולהתחלק ברווחיה, ולבסוף היא ניחה כשהיא בורה, דהיינו שלא חרשה ולא זרעה, שמין כמה השדה ראויה לעשות באותו זמן, ומשלם לבעל הקרקע, זאת משום שכך כותב לו המקבל, אם עוביר ולא אעביד, אם אעשה את השדה בורה, ולא אעשה בה את הפעולות הראויות לה כדי להצמיח בפירות, השלם במיטב, השלם לבעליה במיטב, כלומר, כפי שהייתה ראויה לעשות, אף שהיה סומך האריס על כך שיעבוד בה. בכל זאת, אין אנחנו אומרים שמשום כך נחשב כאסמכת, אלא באמת צריך לשלם לבעל הקרקע כפי מה שהבטיח ואמר. אם כן גם כאן, עליו להפסיד כל השבח כפי שאמר. מתרץ את הגמרא ואומרת אתם שם במשנה, לא חייב את עצמו יותר מכפי הראוי ומשום כנס, אלא רק קיבל על עצמו לשלם את מה שיפסיד לבעלים. ואם כן, מה ידי אפסיד משלם? מה שיפסיד עליו לשלם לבעלים? והרי יפסיד את כל הפירות הראויים לצמוח בשדה, אילו היה עובד בה ולא משאירה בורה. את כולם הוא צריך לשלם. וגם כאן, אחה, ראוי שנאמר כן, דמי ידי אפסיד שאת השבח שיפסיד לבעל הבית, אכן מנקין עלי, מנקין מחלקו, בשבח שישביח בשדה. ואידך יאבין עלי, ומכל מקום את שער השבח שנשאר, נותנים לו. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בנוטע כרמים שיפסיד את השבח שהיה ראוי להשביח בשדה. אדם ושמו רוניה, שתל עדי רבינה אבא, היה נוטע כרמים בקרקעותיו של רבינה. אומר היה עבד שרבינה זה אינו אותו רבינה שהיה בזמן רבשי, והיה חברו וסידרו יחד את השס, אלא רבינה קדמון יותר שהיה חי בזמנו של רבא, שהרי הנוטע, כפי שנראה, התלונן עליו בפני רבא שחי באותו דור. אם כן, רוניה שהיה נוטע הקרמים בקרקעותיו של רבינה, ועובד בהם כאריס לקבל מחצית הפירות הצומחים בהם, פעם אחת אפסיד הפסיד רוניה ולא השביחו הפירות בקרמי רבינה, כפי שהיו ראויים להשביח. מחמת כן סלקי סילקו רבינה מלמתוע קרמים בשדותיו. עתה לקמי דרבה, בא לפני רבה רוניה נוטע, אמר לי, חזי מר מייק אביד לי, יראה הרב מה עשה לי רבינה, סילק אותי מלעבוד בשדותיו, מפני שהפסדתי פעם אחת ולא צמחו הפירות כראוי. אמר לרבה לרוניה, שפי רביד, טוב עשה רבינה בכך שסילקחה מלעבוד בשדותיו. אמר לי, אומר רוניה לרבה, הרי לא יתרה בי קודם שסילקני שמפסיד שדותיו יסלקני, וכיצד היה יכול לסלקני בלא התראה? אמר לי, השיב לו רבה, לא צריכה. לא היה רבינה צריך להתרות בך קודם שסילק אותך מפני שאתה כמוטרה ועומד. כיוון שאם תפסיד לא יוכל רבינה בעל הקרקע להשיב לעצמו את הרווח שיפסיד. אומרת הגמרא רבה לטעמי, רבה בדין הזה הולך לשיטתו. הוא אמר את הדין הזה במקום אחר, דאמר רבה, מסכת בבא בתרא דף כ"א עמוד ב', מקרי דרדקה מלמד תינוקות וכן שתל הנוטע כרמים בשדות אחרים ועובד בהם כאריס ונוטל מחצית הפירות שצומחים בהם, וכן טבח השוחט ובודק את הבהמות, ואומנה מועל תינוקות וספר מטה וסופר העיר, כולם כמוטרין ועומדים דמי, ולכן אם הפסידו מותר לסלקה מיד בלא התראה נוספת. כלל הדמילתא, כלל הדבר וטעמו שכל האומנים הגורמים פסיידא דלא אדר, גורמים להפסד שאינו חוזר ואי אפשר לתקנו, הרי הם כמוטרין ועומדים דמי, הרי הם כמוטרין ועומדים שאם יפסידו במלאכתם יסלקו אותם בלא התראה נוספת. הביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הנוטע כרמים. ההוא שתה לה אותו נוטע כרמים ועובד בהם כאריס כדי לקבל מחצית מפירותיהם, דאמר לו, הוא אמר לבעלי הכרמים, אבו לשבחה יתנו לי את מה שהשבחתי בכרמכם, כיוון שאני רוצה להפסיק לעבוד בהם. דבעינה למייסק לארד ישראל, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. ולא רצו בעלי הכרמים לתת לו את מה שהשביח. עתה לקמי דרב פאפה בר שמואל, בא הנוטע לתבוע אותם אצל רב פאפה בר שמואל, אמר לו רב פאפה לבעלי הכרמים, הבו לישבחי, תנו לו לנוטע את מה שישביח בקרמכם. מתחילה סבר רבה שכוונת רב פאפה שישלמו בעלי הכרמים לנוטע את כל שבח הכרם. ולכן אמר לי רבה לרב פאפה, מדוע חייבת את בעלי הכרמים לתת לנוטע את כל שבח הכרם? אי הוא אשבח, ארה לא אשבח, וכי רק הוא ישביח בעבודתו את הכרמים והקרקע לא ישביחה אותם. הרי השבח גם בא ממנו וגם מן הקרקע, ולכן צריכו ליטול רק חלק מן השבח, ולא את כולו, הקרקע אינה שלו. אמר לי, השיב רב פאפה לרבה, אכן לא התכוונתי שיטול את כל השבח, אלא אנה פלגה דשבחה כאמין עלך. התכוונתי לומר שיתנו לו חצי מן השבח, כפי המגיע לו תמיד, ככל שאר נוטע הכרמים, שלא נסתלקו מן השדה. חזר רבה ואמר לי לרב פאפה, עדיין יש הפסד לבעלי הכרמים בכך, שהרי עד העידנה, אבי שקיל בעל הבית פלגה ושתה לפלגה. עד עכשיו היה בעל הכרם נוטל חצי הרווח, והנוטע היה נוטל את חציו השני. ואילו אשתה, באי למיטב מנתה להריסה, עכשיו שכנסתלק הנוטע בתוך זמנו, הרי צריך בעל הכרם לקחת הריס חדש לעבודת הכרם. בדרך הריסה יורד לקרקע שנוטל שליש בפירות ונמצא שצריך בעל הכרם לתת מחצי השבח שלו להריס, והרי הוא מפסיד שליש מן המחצית שהיה נוטל בשבח הכרם. אמר להישיב רב פאפה לרבה, ריבה דשבח הקאמינה, אכן לא נתכוונתי לומר שיתול חצי מכל השבח, אלא נתכוונתי לומר שיתול רבע מן השבח. ומבארת הגמרא את כוונת רב פאפה שהנוטע נוטל רבע מן השבח כשמסתלק. מתחילה סבר רבה שהיא למימר, שלא נתכוון רב פאפה לומר שמקבל רבע ממש מהשבח, אלא ריבה דאו דנקה, רבע משני שליש השבח שנוטל בעל הכרם, את זה יקבל הנוטע, שזה שיעור שישית מכל השבח. כגון אם שיעור הרווח מן השבח זה שישה דינרים, והאריס נוטל שליש מהם, דיינו שני דינרים, נשארו אצל בעל הכרם ארבעה דינרים שהם שני שליש משיעור שווי השבח, ורבע מהם, כלומר דינר אחד, נוטל הנוטע שהוא שישית מכל השבח. וכפי שהתבהר הטעם בסמוך, וכן מוכח ממה דאמר רב מניומי בריידר רב נחומי, באטרה דשקיל שתה לפלגה, במקום שנהגו שהנוטע קרמים בשדות אחרים, נוטל חצי משבח הכרם, והריס הטילטה, והריס נוטל שליש מן השבח, האי שתה לדבאי להסתלוקי, כאשר חפץ הנוטע להסתלק מעבודת הכרם, יאבין עלי שבחה ומסלקין עלי כי איך הדלונים תיפסד לבעל הבית. נוהגים לתת לו את חלקו בשבח הכרם ומסלקים אותו, באופן שלא יגיע הפסד לבעל הכרם. ומעטה, אי אמרת בישלמה ריבה דעודנקה השפיר, אם תאמר שנותנים לנוטע רבע מחלק השבח המגיע לבעל הכרם, שהוא שישית מכל שבח הכרם, התקיימו דברי רב מניומה שאמר לתת שבח לנוטע, באופן שלא יבוא הפסד לבעל הבית. אלא היא אמרת ריבה ממש, אבל אם תאמר שנותנים לנוטע רבע מכל השבח, הרי באופן זה, קמייתי לפסידה לבעל הבית, פל גדנקה, יגיע הפסד לבעל הכרם בשיעור חצי משישית השבח, שהרי הוא צריך לתת שליש מן השבח להריס, ואם היה השבח שישה דינרים, ונותן להריס שני דינרים מתוך השישה, ורבע מן השבח שהוא דינר ומחצה צריך לתת לנוטע, נמצא שישארו לבעל הכרם שני דינרים ומחצה, במקום שלושה שהיה נוטל קודם לכן, והפסיד מחלקו חצי דינר, שהוא שישית מן השבח. אמר לרווח הבריידר רב יוסף לרוושי, ולימלי הרי יכול הנוטע לומר לבעל הכרם, כיוון שמגיע לך חצי מן השבח, תול אותו ותול עוד רביע לתת להריס תמורת עבודתו, ואני אתול את הרבע הנותר מן השבח. ואנט מנת הדילך אב לי להריסה, ואתה מתוך חלקך תן להריס את חלקו, כלומר, תן שליש מחלקך להריס שהוא רבע מכל שבח הכרם, וישאר לך חצי השבח כפי שמגיע לך, ואנה מנת הדילי, מי דבאין העבדין הבי, והרבע שאתול לא יצטרך האריס שלך לעובדו, כיוון שאני אסקור לי אריס לעבוד בו. ומדובר פה כגון ששיעור שווי השבח שישה דינרים, בעל הכרם נוטל ארבעה וחצי דינרים שהם שלושת רבעי השבח, הנוטע נוטל דינר וחצי שהוא רבע מכל השבח, והאריס נוטל דינר וחצי שהוא שליש מחלק בעל הכרם ורבע מכל השבח. נמצא שבעל הכרם מקבל כדינו חצי מכל השבח, דהיינו בשווי שלושה דינרים ולא מפסיד כלום, והאריס נוטל כדינו שליש מן החלק הנשאר בידי בעל הכרם. ואם אחר יקנה ממני, הוא יעבוד בשדה ויטול את השבח, ואם אתה תקנה, מכיוון שאינני צריך לעבוד עבורך חינם, תן לאריס שלך לעבוד בו תמורת שליש השבח, ותרוויח מכך שתיטול שני שלישים מכל שבח השדה. אמר רבשי לרווח הבנו של רב יוסף, מדבריך הניכר, שמוכחה מחודד ומעמיק בדברים להבינם ולהקשות על פיהם, ולכן כמעטית כשתגיע לענייני שחיטת קודשים שבמסכת זבחים העמוקה, תא ואקשי לי, בוא ואקשה לי שם ואתן לב לתרץ את קושייתך. רשי מוסיף ואומר שיש אומרים שלא קיבל רבשי את דברי רבך ורק דחה אותו בכך שאמר לו שיגיע לשחיטת קודשים יקשה לו. אבל רשי דוחה את הדברים הללו משני טעמים. א', שקושייה חזקה היא שהרי בעל הכרם לא מפסיד כלום אלא מקבל שלושה רבעים של השבח ומהם הוא נותן להריס שליש. ב', מלשון הגמרא שאומרת סבר רבשי למימר משמע שרק רצה לומר כן ולבסוף הסכים לדברי רב אחא. מביאה הגמרא עכשיו הלכות נוספות בדיני נוטי הכרם למחצית השבח. אומרת הגמרא גופה, הזכרנו לאל שאמר רב מניומה בריידר רב נחומי באטרה דשקיל שתה לפלגה, במקום שנהגו שהנוטע נוטל חצי משבח הכרם והריס הטילטה, והריס נוטל שליש מן השבח, היי שתה לדבי הסתלוקי, אם רוצה הנוטע להסתלק מנטיית הכרם, יאבין עלי שבחי ומסלקין עלי, נותנים לו את חלקו בשבח של הכרם ומסלקים אותו, והחלק ניתן לו כי איך דלו לפסוד בעל הבית, באופן שלא יפסיד בעל הבית מחמת שצריך לזכור אריס כאמור לאל. והגמרה הביאה שוב את המאמר הזה, למרות שכבר המאמר הזה מובא לאל ואינה מחדשת בו שום חידושים נוספים, משום שהיא רוצה להביא מאמר נוסף של רב מניומי בנו של רב נחומי בעניין הזה. אומרת הגמרה, אמר רב מניומי בריידי רב נחומי, קופה סבא, גפן שהזקינה בכרם, ושוב אינה ראויה להצמיח פירות ורוצה בעל הכרם לעוקרה ולטול זמורות הגפן, נוטע הכרמים פלגה, חצי בזמורות משום שהם כשאר פירות הכרם שירד לעבוד בשדה על דעת ליטול בהם מחצה לכשיזקינו ויעקרו אותם. ואם שטף נהר את הכרם ונעקרו עצי הגפן או שמחמת השיטפון, אין הקרקע ראויה להצמיח פירות עד זמן מרובה וצריכים לעקור את הגפנים ורוצה בעל הכרם ליטול את העצים, נוטע הכרמים רבע בעצים, משום שעל כורחו צריכו להסתלק מעבודת הכרם, והרי הוא כנוטע המסתלק מן השדה קודם זמנו, שלאל נתבאר שנוטל רק רבע בשבח הכרם. וכבר לאל נתבאר הטעם בזה, כדי שלא יפסיד בעל הכרם מחלקו, שהרי צריך לקחת הריס חדש לשדה. אלא שנחלקו רב אשי ורב אחא אם נוטל רבע מן הכל, או שנוטל רבע מהחלק של בעל הכרם לאחר שמנקה להריס החדש, דהיינו שישית מהכל. והיא הגמרא מעשה בדין כרם שהזקין. ההוא גברא דמשכין פרדסה לחברי, אותו אדם שמשכן כרם לחברו כשהלווה לו, וזמן המשכון היה למשך 10 שנים. 10 שנים שבהם יאכל פירות הכרם ובסיומן, תשוב הקרקע לבעליה בלא שיצטרכו לשלם מעות להחזר ההלוואה. וקש, הזקין הכרם ונתייבש לאחר 5 שנים, 5 שנים מזמן שקיבל המלווה את הכרם, והיה זה הזמן שראוי הכרם ליבש. יש לדון האם יכול המלווה ליטול את זמורות הכרם או לא. אביי אמר, מכיוון שנתייבש הכרם בזמנו, לכן פירה אבי, הזמורות נחשבים לפירות הכרם ויכול המלווה לתלם. רבא אמר, אף שנתייבש בזמנו, קרנה אבי, נחשבים הזמורות כקרן של הכרם, ולא כפירותה, ולכן אין המלווה יכול לתלם, שאם יעשה כן, הרי הוא מחלה את הכרן. אלא, סובר רבא שימחר הכרם וילקח בו תמורת מעותיו קרקע, והוא המלווה אוכל את פירות הקרקע הזו כפי שהיה אוכל בכרם. מקשה הגמרא לשיטת אביי הסובר שזמורות הכרם נחשבות כפירות. מיתי ויקשו בני הישיבה. שנינו בברייתא, אדם שילבה לחברו מעות לכמה שנים ומשכן לו קרקע ובא אילן, יבש האילן או נקצץ, שניהם המלווה והלווה אסורים להשתמש בו, משום שאם ישתמשו בו, תכלה הכרן. כיצד יעשו? אם מכרו עצי האילן את השמישי עיצים וילקח בהם במעות שנתקבלו תמורתם קרקע, והוא המלווה אוכל פירות עד תום שנות המשכון, שאז תשוב הקרקע ללווה. מוכיחה הגמרא מלשון הברייתא, יבש האילן או נקצץ, מה אליו יבש דומה ידי נקצץ? האם אין כוונתה שיבש האילן מדובר בדומה לאופן שנקצץ האילן? ואם כן, מה נקצץ בזמנו? כשם שבנקצץ מדובר בזמנו שהגיע זמנו להיקצץ, כיוון שהזקין וכבר אינו עושה פירות, שהרי אין דרך אדם לקצוץ האילן קודם לכן, שהרי האילן עדיין מצמיח פירות ואינו רוצה לקוצצו ולהפסידו, אף ביבש מדובר שיבש בזמנו, ועל אופן כזה קטני נאמר בברייתא, יילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות, על מקר נאווי, מוכח שאילן הגדל בקרקע הממושכנת, נחשב לקרן עבור המלווה ולא לפירות, ולכן אם יבש האילן בזמנו, אינו יכול להשתמש בעצים עצמם כשאר הפירות היוצאים מן הקרקע, וזה לא כדברי אביי שאמר שנחשבים הזמורות כפירות, ויכול להשתמש בהם. רצת הגמרא? לא, אין זו כוונת הברייתא, אלא להפך. נקצץ דומיה דיבש. נקצץ האילן מדובר בדומה ליבש האילן. מה יבש? כשם שביבש מדובר בלא זמנו, ובזה גם הבאי מודה שאין העצים נחשבים לפירות, כיוון שלא קיבל המלווה על דעת כן את הקרקע למשכון, אלא קיבלה על דעת שעצוב זמנו של האילן יאכל מפירותה ורק אחר כך ישתמש בעצים. אם כן, גם בנקצץ מדובר בלא זמנו. אבל אם נקצץ בזמנו ודאי יכול להשתמש בו שעל דעת כן, קיבל את הקרקע. מקשה הגמרא על שיטת אביי מברייתא אחרת. תשמע בו ושמע ראיה וקושייה על אביי שנינו בברייתא נפלו לאישה נשואה בירושה מאביה. כפנים וזיתים סקיינים שאינם ראויים עוד להצמיח פירות. אם מכרו לתשמישי עיצים וילקח בדמיהם קרקע, והוא הבעל אוכל את הפירות שיצמחו בה. ואם נכונים דברי אביי שעצי הגפנים הרם כפירות, מדוע אם מכרו וילקח בדמיהם קרקע? הרי הבעל יכול להשתמש בעיצים הללו בעצמו, שהרי תקנו לו חכמים שיוכל את פירות הנכסים שנפלו לאשתו. תרץ את הגמרא, הגרסה בברייתא אינה שנפלו לאישה גפנים וזיתים סקיינים, שמשמע שהזקינו והתייבשו בזמנם ולא קודם, אלא הימא צריך לגרוס בברייתא שנפלו לה גפנים וזיתים והזקינו, משמע שקפצה עליהם זקנה והתייבשו קודם זמנם. ובאופן זה גם הבעיה מודה שאין העיצים נחשבים פירות אל הקרן, ולכן אינם של הבעל, כיוון שלא תקנו לו חכמים את הקרן, אלא רק שיוכל פירות. מה שאמר שהעיצים נחשבים לפירות, זה רק כאשר הם נתייבשו בזמנם. והיא באה את אימה, אם תרצה תאמר תירוץ נוסף, שבמשנה של בעל בנכסי אשתו, גם אם עצי הגפנים והזיתים נחשבים לפירות, אין הבעל נוטל בהם. שכן לאו מי הוקמין עליה היא. האם לא העמדנו את הדין במשנה שם שמדובר, כגון שהעיצים שנפלו לאישה בירושה נפלו לה בשדה אחרת שאינה שייכת למוריש, ורק העיצים עצמם היו שייכים לו. ומדובר כגון שקנה עצי זיתים וגפנים מבעל הקרקע על מנת שיגדלו בקרקע של המוכר, והקונה יאכל מפירותיהם עד שיתייבשו. באופן כזה העיצים נחשבים לקרן אצל האישה, כי אם ישתמש הבעל בעיצים ויחלה אותם, קקל יקרנה, תתקלה הקרן עצמה ותפסיד האישה, שהרי ירשה רק את העיצים הללו, ולא את העיצים האחרים שיצמחו בקרקע לאחר מכן. ולכן, מוכרים את העיצים ויקנו בדמיהם קרקע, והבעל יאכל את הפירות. אבל הבעיה שאמר שהעיצים שנתייבשו נחשבים לפירות, הכוונה כשהם שייכים לבעלי הקרקע עצמם, שאף אם יכלו הפירות, לא תכלה הקרן שזו הקרקע העומדת לפניו, וראויה להצמיח פירות חדשים. הביאה עכשיו הגמרא מעשה בעניין המשכון שהיה נהוג בסורה, שהמלווה אוכל פירות מקרקע הלווה, והאכילה הזו היא פיראון החוב. ספרת הגמרא, הוא שטר המעשה בשטר שנכתב על משכון הנהוג בסורה, דאב הכתיב בי שנים סתמה, שהיה כתוב בו בסתם שבתום השנים הללו תשוב השדה ללווה, ולא נתפרש בשטר בתום כמה שנים. נחלקו הלווה והמלווה על מניין השנים. המלווה אמר שניתנה לו השדה במשכון 3 שנים, והלווה אמר שניתנה למלווה רק 2, רק לשנתיים. וקודם שהספיק הלווה לטובעו בבית דין, קדים מלווה ואכלינו לפירה, קדם המלווה ואכל את הפירות שצמחו בשדה בשנה השלישית, ועכשיו תובע הלווה שישלם על המלווה את תמורתם. נסתפקו בני הישיבה מי מהם נאמן, האם הלווה נאמן ויחזיר לו המלווה את שווי הפירות שאכל, או המלווה נאמן ופטור. הביאה הגמרא שנחלקו חכמים בנידון הזה. רב יהודה אמר, הדין הוא שקרקע בחזקת בעליה עומדת, קרקע בחזקת בעלי הקיימה, וכיוון שהלווה הוא בעל הקרקע ויש ספק אם המלווה אכל ממנה את הפירות כדין או לא, יש להעמיד שמספק הפירות שצמחו בשדה ברשות הבעלים היא, דהיינו ברשות הלווה, וחייב המלווה לשלם לו עליהם. ורב כהנא אמר, אף שהקרקע בחזקת בעליה עומדת, מכל מקום כיוון שהספק הוא על הפירות, יש לומר שהפירות בחזקת אוכליהן קיימי, בחזקת אוכליהם עומדים, והמלווה שאכלם פטור מלשלם עליהם, והלווה שרוצה להוציאה ממנו עליו הראיה. ותכף הגמרא תבאר מדוע כשהנידון הוא על הפירות מעמידים אותם בחזקת אוכליהם ולא בחזקת בעלי הקרקע שבה הם צמחו. פוסקת הגמרא את ההלכה והלכת הקבטי דרב כהנא, ההלכה היא כרב כהנא דאמר פירות בחזקת אוכליהם קיימי, ועל הלווה להביא ראיה אם הוא רוצה להוציא את שווי הפירות שאכל המלווה בשנה השלישית. מקשה הגמרא סתירה בין ההלכה כאן לבין ההלכה במקום אחר. שואלת הגמרא, איך נפסקה כאן הלכה כרב כהנא והקיימלן דהלכת הקבטי דרב נחמן? הרי נפסקה הלכה כשיטת רב נחמן דאמר לאל בדף קוף בית עמוד בית, שקרקע בחזקת בעליה עומדת, ולכן כשיש ספק על הקרקע מעמידים אותה ברשות בעליה, בזמן שלגביו יש ספק. שם מדובר באדם ששכר מרחץ ופירט שהוא סוחר זאת ב-12 זהובים לשנה בדינר זהב לחודש, נתעברה השנה והיו בה 13 חודשים, יש ספק אם תופסים את תחילת לשונו ששכר ב-12 זהובים לשנה, והמרחץ הוא ברשותו בחודש העיבור ואין צורך להוסיף מעות, או שתופסים את סוף לשונו ששכר בדינר זהב לחודש, ואם כן כיוון שנתן רק 12 זהובים, עליו להוסיף זהוב נוסף תמורת החודש ה-13. אמר רב כהנא, קרקע בחזקת בעליה עומדת, ולכן יש להעמיד את המרחץ מספק ברשות בעליה המזכיר לאותו חודש שנוסף מחמת חודש העיבור. אם כן, מדוע כאן שיש ספק אם אכל המלווה פירות שצמחו בקרקע כדין או לא, מעמידים אותם ברשותו ולא ברשות הלווה שהוא בעל הקרקע. בשיבה הגמרא אתם שם כשאמר זאת רב נחמן ופסקו על החכם אותו, מילדקה דלא אבידה להיגלויי, הספק הוא בדבר שמציאותו אינה עשויה להתגלות לבסוף, כיוון שזהו ספק בדין, ולכן מספק יש להעמיד את הקרקע בחזקת בעליה. אבל אחר כאן שיש ספק לחמה שנים משכן הלווה את הקרקע למלווה, זוהי מילתא דאבידה להיגלויי, זה דבר שמציאותו עשויה להתגלות על ידי עידים שחתמו בשטר, הם יבואו ויעידו לחמה שנים משכן הלווה את הקרקע למלווה. ואם יוציאו בית דין עכשיו את שווי הפירות מן המלווה, ייתכן שלבסוף יבואו העידים ויעידו שאכן הלווה משכן אצלו את הקרקע לשלוש שנים, ונמצא שהמלווה אכל את הפירות כדין, ואז יצטרכו בית דין לחזור ולהוציא את שווי הפירות שקיבל ולהחזירו למלווה. והתרוכה בית דין התרי זימני לא מטריחינן, לא מטריחים את בית הדין פעמיים שלא לצורך, כי הרי אפשר להמתין עד שיבואו העידים ויעידו אמת, ולכן עד שיעידו יש להשאיר את הפירות שכבר אכל המלווה אצל המלווה. דנה הגמרא במקרה אחר שנחלקו הלווה והמלווה על מניין השנים שהקרקע ממושכנת למלווה. מעשה בלווה שמשכן קרקע למלווה למספר שנים מסוים, שבהם יאכל המלווה את הפירות ואחריהם תחזור הקרקע ללווה, בלא שישלם את חובו. וזה נקרא משכנתא דסורא. דהיינו כשכתבו בפירוש בשטר שהקרקע תהיה לזמן מסוים וקצוב ברשות המלווה, וזה דומה יותר למכירת קרקע ולא להלוואה, ולכן אין בזה איסור ריבית. בפרטי הדין של המשכנתא הזו למדנו לעיל בדף ס"ז עמוד ב'. שטר המשכון לא מצוי לפנינו לעידות שמשכן אצלו את השדה ולידע לחמה שנים משכן אצלו את הקרקע, והמלווה והלווה נחלקים בזה. מלווה אומר שמשכן לו את השדה לחמש שנים, והלווה אומר שמשכנה לו רק לשלוש שנים, ותובע הלווה שישיב לו את הקרקע לאחר שלוש שנים. אמר לי הלווה למלווה, הייתי לי שטרך, הווה לי את השטר שנמצא בידך, ונראה לחמה שנים כתוב בו שמשכנתי אצלך את הקרקע. אמר לי, מיישיב לו המלווה, שטר הירחס לי, השטר עבד לי. אמר רב יהודה הדין הוא שהמלווה נאמן שקיבל את הקרקע כמשכון לחמש שנים ועבד לו השטר. מי גודי בא, אמר לקוחה היא בידי, מתוך שאם היה רוצה היה יכול לשקר ולומר, קניתי ממך הלווה את הקרקע ועברו שלוש שנים ולכן לא נזרתי בשטר והוא עבד ממני. והוא היה נאמן, כי במסכת בבא בתרא דף כ"ט עמוד א' מבואר, שרק עד שלוש שנים אדם נזהר בשטר המכירה ולא יותר. כי הוא סובר, כיוון שלא יערר שום אדם על מכירת השדה במשך שלוש שנים, שוב לא יערר. ולכן אינו חייב לשמור את שטר המכירה יותר מכך, ונאמן לומר שהיה לו שטר ועבד ממנו. ולכן נאמן המלווה לומר שהקרקע מושכנת אצלו לחמש שנים, וכיוון שעברו שלוש שנים ולא נזהר בשטר, אז השטר נאבד ממנו. ויהיה הגמרא דעה חולקת על רב יהודה בנידון הזה, אמר לי רב פאפה לרב אשי, רב זביד ורב אבירה לא סבירה להוא דרב יהודה. הם אינם סוברים כפי שפסק רב יהודה. מה איתם? מה הטעם שהם לא סוברים כמותו? משום שהטעם שבקניית קרקע אין הקונה צריך להיזהר בשטר שלא יובד יותר משלוש שנים, זה מפני שהשטר עומד לראיה בלבד על המקח. אז אמרו חכמים, עד שלוש שנים מזמן המחירה נזהר אדם מלאבד את השטר, כדי שאם יערערו עליו תהיה לו ראיה, אבל לא יותר מכך. אבל השטר, השטר משכון הזה שביד המלווה, כיוון דלגובי נקאי, כיוון שהוא עומד אצל המלווה לצורך גביית הפירות שצמחו בקרקע בשנים שבהם היא ממושכנת אצלו, והשטר הזה מהווה ראייה על מניין השנים הללו, מזר זייר בי, הוא נזר בו שלא יובד לו, ולכן אם טוען המלווה שעבד לו שטר המשכון, הוא לא יהיה נאמן אפילו שיש לו מיגו, אלא הדבר מוכיח שהמלווה רמאי, ואנחנו אומרים שבאמת השטר נמצא אצלו, הוא מכבש הוא דקף של השטרה, הוא רק מטמין אצלו את השטר ולא מראה אותו ללווה. סבר, כיוון שהמלווה חושב לעצמו, אוכל תרטין שנין יתרתה, העלים את השטר מן הלווה, ואני אוכל כך לאכול את הפירות שנתיים נוספות ממה שכתוב בשטר. ולכן הדין הוא, שאינו נאמן המלווה, ומוציאים את הקרקע מידו ומשיבים אותה ללווה. דנה הגמרא בשיטת רב יהודה, שמלווה שטוען שעבד לו שטר משכון נאמן במיגו שהיה יכול לומר שהקרקע קנויה בידו. אמר לרבינה לרבשי, אלא מעטה, לפי מה שאמר רב יהודה, שאף אדם שקיבל קרקע במשכון יכול לטעון שלקוחה היא בידו, אם כן, אי משכנתא דסורא. משכון זה הנהוג בסורא, שהמלווה אוכל את פירות קרקע המשכון במשך כמה שנים, ואחר כך חוזר את הקרקע ללווה, והלווה אינו חייב למלווה שום חוב. דקת ויחי, שתקנו חכמים שיכתב כך בשטר, במשלם שניה אילן, תיפוק ערדה בלא כסף, בתום שנים אלו שבהם המלווה אוכל את פירות הקרקע של המשכון, תיצא הקרקע מן המלווה ותשוב ללווה בלא שישיב הלווה דמי ההלוואה. איך הדקף של שטר המשכנתא, כשהתמין המלווה את שטר ההלוואה והמשכון שהיה בידו ואמר לקוחה היא בידי, הקרקע הזו בעצם קנויה לי, החינמי דמאמן? האם גם באופן זה יהיה נאמן כפי שאמר רב יהודה, ולא יוכל הלווה לטעון שיחזיק המלווה את הקרקע רק לאכילת פירות? אם תאמר שאכן המלווה נאמן להגיד שהוא קנה את הקרקע הזו, נשאלת השאלה וכי מתקני רבנן מילטה? וכי אפשר שחכמים יתקנו משכנתה זו שזו תקנה לטובת המלווה שיוכל לאכול את פירות הקרקע של הלווה ללא חשש? ריבית, דעתי בא לידי פסיידה שיכול הלווה לבוא לבסוף לידי הפסד על ידי שיחיש המלווה שהקרקע שבידו של משכוני ויאמר שלקוחה היא בידו? אמר לי, ישיב לו רבשי, יש חילוק בין הדברים. אתם שם במשכון הנהוג בסורה שממשכן קרקע לחמש שנים תמורת החוב, תקינו לרבנן חכמים תקנו ללווה כדי שלא יפסיד על ידי שיכבוש המלווה את שטר המשכון ויטען שהקרקע לקוחה בידו. דמרי ארה, יאיב טסקה, בעל הקרקע שהוא הלווה הוא שייתן את המס על הקרקע ולא המלווה שאצלו ממושכן את הקרקע. וקרי קריה, וכן יתקן את החריץ שהיו מסמנים כגבול בין השדות, ועל ידי כך ידעו שהוא בעל הקרקע ואינה לקוחה ביד המלווה המחזיק בה. שאל רבינה ובארה דלית לקריה, בקרקע שלא סימנו את גבולותיה בחריץ ואין הלווה יכול להראות בעלות על הקרקע על ידי תיקון החריץ, ולא היה יפתסקה ואין משלמים עליה מכס, מהי? מה יעשה הלווה כדי להראות את בעלותו ולא יוכל המלווה לטעון שהקרקע לקוחה בידו? אמר לה, ישיב לו רבשי, באופן כזה היא באה למחויי. צריך הלווה למחות בתוך השלוש שנים שהמלווה מחזיק בקרקע, ולומר דעו שהקרקע שלי היא, ולא מחרתי על המחזיק, אלא היא רק משכון בידו. המשיך רבינה ושאל, ולא עם חמי, אם לא מחה הלווה, מה תקנתו כדי שיוכל להוציא את הקרקע מיד המלווה ולא יוכל לטעון שלקוחה בידו? אמר לו רבשי, במקרה שגם לא מחה הלווה בתוך שלוש שנים וטוען המלווה לאחר שלוש שנים שהקרקע לקוחה בידו, אין הלווה יכול להוציא את הקרקע ממנו, אלא אי הוא דאפסיד הנפשי, הוא הפסיד לעצמו בכך שלא מחה קודם. דנה הגמרה בוויכוח שבין האריס לבין בעל הקרקע בשיעור שכרו. אדם שקיבל עליו לעבוד באריסות בקרקע של אחר, על מנת ליטול חלק מרווחי השדה, האריס אומר למחצה ירדתי על מנת ליטול חצי מהרווח ירדתי לאריסות בשדה הזו, ובעל הבית אומר על מנת לשליש מן הרווחים הורדתי לעבוד בשדה, מי מהם נאמן? מביאה הגמרה את שיטות החכמים בנידון הזה. רב יהודה אמר בעל הבית נאמן שהוריד את האריס לשדהו על מנת ליטול רק שליש מרווחיה, והוא צריך בעל השדה להישבע שבועת אסת, שתקנו חכמים כאמור במסכת שבועות דף מ' עמוד ב' למי שטובים אותו, והדין הוא שהוא פטור, שישבע שהאמת כדבריו, כיוון שחזקה שאין אדם תובע, אלא אם כן, באמת השני חייב לו. ורב נחמן אמר, הכל כמנהג המדינה. בכל מקרה יש תינוק כמנהג המדינה. ומנהג המדינה שאריס נוטל מחצה מן הרווחים, הדין עמו. דנה הגמרה בדבריהם ומבארת את העמם. סבור מנה, סברו בני הישיבה מתוך דברי החכמים, דלא פליגי שלא נחלקו החכמים בנידון הזה, אלא לשניהם הדין הוא שיש לינוק כמנהג המדינה. רב נחמן שאמר שנוטל לפי מנהג המדינה, אמר את דינו באטרה דשקי לאריס הפלגה, במקום שהמנהג הוא שנוטל לאריס מחצית מן הרווחים, ולכן אין בעל הבית נאמן לטעון נגד המנהג הזה שהורידו על מנת ליטול רק שליש מהם. ואילו רב יהודה שאמר שבעל הבית נאמן שהורידו על מנת שיטול רק שליש, אמר זאת באטרה דשקי לאריס הטילטה, במקום שהמנהג הוא שנוטל לאריס רק שליש מן הרווחים, ולכן בעל הבית נאמן לומר שאכן הורידו לשדה רק כדי ליטול שליש. אמר לו רב מרי ברד בת שמואל, אמר רב מרי בנה של בת שמואל, ושוב נזכיר שכמה מבנותיו של שמואל נשבו לנוכרים כאמור במסכת כתובות דף חפגים אל עמוד א', ונשא אחד מן השבאים ששמו היה איסור את אחת מן הבנות ששמה היה רחל. ארתה רחל מאיסור בגויותו, ולאחר מכן איסור התגייר. אחרי שהתגייר ילדה בן, וזה רב מרי ברד בת שמואל המוזכר כאן ולאיל בדף עין ג' עמוד ב'. על שם אמו, מפני כבודו יזכרו על שם אמו ואביה, ולא על שם אביו הגר. אם כן, אמר לו רב מרי ברד בת שמואל, אחי אמר אביה, כך אמר אביה, אפילו באטרה דשקי לאריס הפלגה, פליגי, אפילו במקום שהאריס נוטל חצי, חולקים רב יהודה ורב נחמן במחלוקת הזו, שרב יהודה אמר בעל הבית נאמן לומר, שהוריד את האריס רק על מנת ליטול שליש מן הרווחים שלו כמנהג המדינה, וזאת משום דיבאי אמר שאם היה רוצה היה יכול לומר, אדם זה אינו אריסי כלל, אלא שכירי ולקיתי הוא. הוא עובד אצלי כשכיר לימים או שבועות או חודשים מסוימים, ואינו מקבל כלל רווחים מן השדה אלא שכר תמורת עבודתו. מתוך שהבעל הבית נאמן לומר כך, נאמן גם לומר שאומנם הוא אריס, הוא ירד לקרקע על מנת שיקבל רק שליש מהרווחים, ושלא כמנהג המדינה לתת להריס מחצית מן הרווחים. אילו סברת רב נחמני, שאין בכוח המיגו הזה לבטל את מנהג המדינה, אלא צריך בעל הבית להביא ראייה גמורה לכך, שאכן הורידו לקרקע את האריס שלו כמנהג המדינה. לובש אמת והוריש קרקעות לבניו, יכול המלווה לגבות את חובו מהקרקע. אמנם אם לאחר מיטת הלווה השביחו היורשים את הקרקע, אין המלווה יכול לגבות את החוב מאותו שבח שהשביחו היתומים. דנה הגמרא במקום שיש ויכוח בין יורשי הלווה למלווה מי השביח את הקרקע. מסתפקת הגמרא לובש אמת ולא ישאיר אחריו ממון לתשלום חובו, ורוצה המלווה לגבות חובו מן הקרקע שהוריש האב לבניו ומהשבח שבה. יתומים יורשי הלווה אומרים אנחנו השבחנו את השבח הזה, וכיוון שאין לנו חייבים כלום לבעל חוב, אינו יכול לגבות מן השבח שהשבחנו, ובעל חוב אומר המלווה אומר אביכם השביח את השבח הזה, וממילא יכול אני לתלו. על מי מהם להביא ראיה לטענתו, האם על היתומים או על הבעל חוב? סבר רבי חנינה למימר. בתחילה חשב רבי חנינה לומר ארה בחזקת ית מקיימה, שהקרקע עומדת עכשיו בחזקת היתומים שירשו מאביהם, ולכן על הבעל חוב להביא ראיה שאביהם השביחה, כדי להוציא מידם גם את השבח. אמר לו הוא סבא, אמר להם אותו זקן לרבי חנינה, אין ההלכה כפי שאמרת, אלא אחי אמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן, על היתומים להביא ראיה שהם השביחו את הקרקע ולא אביהם, ואם לא יביאו ראיה, יגבה הבעל חוב את השבח. מה הטעם, מה הטעם בזה? ארא, כיוון דלגובה אינה קיימה, כיוון שבכל מקרה הקרקע עומדת להיגבות על ידי הבעל חוב עם השבח שבה, אלא שאם האמת כדברי היתומים שהם השביחו, יצטרך לשלם להם מאות בשווי השבח, לכן כבר מעתה כמאן דגביה דמיה. הרי הקרקע כמי שכבר נגבתה על ידי הבעל חוב, היתומים הם שרוצים להוציא ממנו את שבחה. ולכן על היתומים להביא ראיה שהם השביחו, כדין המוציא מחברו שעליו הראיה. ומביאה הגמרא ראיה לדברי רבי יוחנן. אמר רבי יפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו דין כאין זה במשנה במסכת בבא בתרא דף כ"ד עמוד ב'. מרחיקין את האילן מן העיר 25 אמה, ובאילן חרוב או שקמה שענפי המרובים מרחיקים 50 אמה. לאבא שאול גם באילן סרק מרחיקים 50 אמה. ואם העיר קדמה לנטייה של האילן, קוצצו. מי שירצה מבני העיר ואינו נותן דמים לבעל האילן. אם האילן קדם לעיר, קוצצו ונותן דמים לבעליו. אם ספק זה קדם וספק זה קדם, קוצץ, שהרי אף אם האילן קדם רשאי לקוצצו, הוא מספק אינו נותן דמים, כיוון שיתכן שהעיר קדמה ופטור. סיים הבא את הראיה מן המשנה, על מה מוכח מזה? כיוון שהאילן הזה למי קצקיימה, עומד להיקצץ בין כך ובין כך, והספק הוא רק לגבי התשלום. אמרין עלי, אומרים לבעל האילן, הייתה ראיה ושקול, הווה ראיה שאילנך קדם לעיר ותול לדמיו. אם כן, החנמי גם כאן יש לומר, היי שטר השטר חוב זה שיצא ליתומים? כיוון דלגובה אינה קיימה, כיוון שבין כך ובין כך עומד בעל החוב לגבות את הקרקע עם השבח על פיו, אלא שלטענת היתומים עליו לשלם להם את דמי השבח, מכל מקום כמאן דגב ידם יא, הרי זה כאילו כבר גבעוע, והיתומים הם שרוצים להוציא ממנו את שבחה, ולכן על היתומים להביא ראיה שישביחו כי המוציא מחברו עליו ראיה. דנה הגמרא באופן שכן הביאו היתומים ראיה שהם השביחו את הקרקע ולא אביהם, וצריך בעל חוב לשלם להם על השבח. הייתו ית מראיה דין הוא אשבחו. אם הביאו היתומים ראיה שהם השביחו ולא אביהם, וממילא צריך הבעל חוב לשלם להם. סבר רבי חנינא למימר, בתחילה חשב רבי חנינא לומר, כי מסלקינן להו, כשמסלקים אותם מהקרקע ומשלמים להם את שווי השבח, אין הבעל חוב פורע להם מעות בשווי השבח ונוטל את כל הקרקע, אלא בארה מסלקינן להו, פורעים להם את שווי השבח בקרקע עצמה. כלומר, אין גובים מהם את כל הקרקע, אלא המלווה משאיר להם קרקע בשווי השבח, כיוון שהקרקע עדיין ברשותם שירשו מאביהם, ועדיין אינם בחזקת הבעל חוב. אבל אומרת הגמרא ודוחה ולוי, אין הלכה כדברי רבי חנינא, אלא בדמי מסלקינן להו, אפשר לפרוע להם ליתומים את שווי השבח במעות ולא בקרקע. ולומדים זאת מדינו דרב נחמן, דאמר רב נחמן אמר שמואל, שלושה שמין להם את השבח שהשביחו בקרקע ומעלין אותן, כשמוצאים אותם מהקרקע משלמים את שווי השבח בדמים ולא בקרקע עצמם. ואילו הם, בחור שמשלם לאח פשוט שאינו בחור, כשהשביחו שניהם יחד קרקע שהוריש להם אביהם קודם שחלקוה, והדין הוא שבחור נוטל פי שניים רק בקרקע עצמה ולא בשבח שהשביחה הקרקע לאחר מיטת האב, נמצא שאם קיבל הבחור שני שליש בקרקע, רק שבח של שליש אחד שייך לו לגמרי, ואילו השבח של השליש השני שייך לו ולאחיו הפשוט בשותפות ועליו לתת לו מחצית ממנו. אז הדין הוא שמשלם הבחור חלק זה במעות ואינו צריך לשלם דווקא בקרקע. מי עוד משלם שווי שבח בדמים ולא בקרקע? ובעל חוב וכתובת אישה שגובים חובם מקרקע המת. והשביחו היתומים לאחר מיטת אביהם, כשמשלמים ליתומים על השבח שהשביחו את הקרקע, משלמים להם במעות ואינם צריכים לשלם להם דווקא בקרקע. וזהו שלא כדברי רבי חנינה. השלישי זה בעל חוב שגובה חובו מקרקעות הלווה שמחר לאחר ההלוואה, כשמשלם ללקוחות על השבח שהשביחו את הקרקע לאחר שכנעוע מן הלווה, משלם להם המלווה במאות ואינו צריך לשלם דווקא בקרקע. והטעם בשלושה אופנים אלו שאין צריכים לתת להם דווקא קרקע, כשיעור שווי השבח שהשביחו אלא אפשר לשלם להם מאות תמורתו, זאת כיוון ששעבודו של המשלם על הקרקע מחמת ההלוואה, או כשהוא בחור קדמה לקנייתם. הרי זה נחשב שהקרקע הייתה שלו מתחילה ואין לקוף אותו לתת אותה תמורת השבח שמשלם עליה אם רוצה לתת להם מאות תמורתו. רואי ורבותי החי וראי, אנחנו חותמים את דפים קופטט וקופיוד ממסכת בבא מציע עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזו פעולה נאסרה לחוכר שדה לפחות משבע שנים ומדוע? שאלה שנייה, אם היובל מפקיע שדה מוחקרת ומניין? שאלה שלישית, באילו אילנות אמר הבאי ששבח העץ דינו כפירות? שאלה רביעית, מדוע טעות של מלמד תינוקות אי אפשר לתקנה? שאלה חמישית, מה ההבדל בין שכר של שוטל קרמים לזה של האריס? שאלה שישית, מה ההבדל בין גפן שהפסיקה להוציא פעירות מחמת שהזקינה לבין מחמת ששטפה נער? שאלה שביעית, לרב נחמן, מתי אומרים קרקע בחזקת בעליה עומדת אף להוציא ממון ומתי לא אומרים זאת? שאלה שמינית, מדוע רק בשטר משכנתה אומרים רב זווית ורב עבירה שוודאי המלווה לא איבד את שטרו ולא בשטר מחירה? שאלה תשיעית, מה הדין כשהאריס אומר שסיכמו על מחצית מהפירות ובעל הבית אומר שסיכמו על שליש? שאלה אחרונה, מאיזו משנה הוכיח הבאי שקרקע עומדת להיגבות נחשבת כאילו כבר בחזקת הבעל חוב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ט"ו בטבת תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת ויחי. חזק חזק ונתחזק, סיימנו ללמוד כמעט את דפים קופטט וקופיוד ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש, ביום טוב בטבת, יום ראשון בשבוע, ונלמד את דף קופיוד א' ממסכת בבא מציע. לקרוא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת שתהם מלאה בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. ממקור הברכה, חלכם לאורה איתה חי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.